כן, אז היום אנחנו נתחיל את ההקדמה כבר. אחרי שאמרנו כמה דברי פתיחה, פעם שעברה דיברנו קצת על המחבר, בשבח המחבר. קצת מסלול חייו, ערכו של הספר, לפחות בעיני המחבר, בעיני גדולי ישראל. בעצם היותו ספר שכולם עוסקים והוגים בו, מראה על מעלתו של הספר, כלומר, הוא קיבל הכשר כלל ישראלי, הוא בהחלט נחשב כאחד מספרי היסוד במוסר של ארון הספרים היהודי. הזכרנו כמה התבטאויות של גדולי ישראל בעניינו של הספר, גאון מווילנה שאמר שאם היה חי בימיו המחבר, היה הולך ברגל להקביל את פניו. הגאון מווילנה גם מתבטא שהוא לא יוצא לדרך לפני שהוא קורא את פרק ב', הקדמת וביאור מידת הזהירות. כן, פרק ב', כל פעם שהוא יוצא, כמה פעמים יוצא הגאון מווילנה לדרך, בטח לא הרבה, רוב הזמן הוא ישב בתוך ביתו ועסק בתורה, אבל כל פעם שהוא יוצא לדרך, לא היה יוצא לדרך לפני שהוא קורא את פרק ב' בביאור מידת הזהירות. כן, הזכרנו באמת את הפלא הגדול שרבו של הרמח"ל, שהתחיל לכתוב ספר מוסר בדומה למסילת ישרים, כשהוא שמע שתלמידו החביב, הרמח"ל, התחיל לכתוב ספר משלו, הוא פסק לכתוב, כן? לא יעז, הוא אומר, אם הוא כותב ספר, אין שום צורך וטעם שאני אכתוב. זה מיותר. וכן הלאה. טוב, אז נראה באמת מה הספר הזה מספר לנו, מלמד אותנו. אנחנו נמצאים בהקדמה, וכמו שאמרנו, הקדמה היא, המיקום שלה בתחילת הספר, הוא מורה על כך שהיא חשובה מכל, בזה פותחים. כל דבר שבו פותחים הוא קריאת כיוון. דיברנו על המילה הקדמה, על שורש המילה הקדמה, קוף דלת מם, ראינו שזה גם אחורה וגם קדימה, קדם, ימי קדם, כן? הימים הראשונים, וקדימה זה הימים האחרונים, כן? או מבט קדימה. אמרנו שההקדמה יש לה ערך מחבר, שמחברת עבר, כן? עם עתיד, כן? והיא צומחת מתוך ההווה. היא צומחת מתוך התבוננות מפוקחת בהווה, כן? אבל היא מחברת את שלושת הזמנים, גם את העבר, גם את ההווה וגם את העתיד. מצד זה, בלי הקדמה, כן? חבל לצאת לדרך. כי לא נבין בעצם איפה רגלינו עומדות בדרך. צריך לדעת את העבר, צריך לדעת את העתיד, צריך לדעת את ההווה שבו אנחנו נמצאים. כן? זה ערכה של ההקדמה, ונראה תכף למה היא כל כך חשובה. הקדמת הרב המחבר. אמר המחבר. החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר. הוא מפורסם אצלם פרסום גדול. פרסום גדול. קודם כל, הביטוי חיבור. החיבור הזה לא חיברתיו. כן? הביטוי חיבור. כן? בכלל, הביטוי חיבור מזכיר להם באופן פשוט לקחת איזה משהו, איזה מערכת מפורקת. משהו מפורק, כן? אין ימין ואין שמאל, אין למעלה ואין למטה, אין מוקדם ומאוחר. הכל בלגן אחד גדול. מרוב עצים לא רואים את היער. חיבור זה לשים פרטים בתוך מערכת, בתוך מערכת עם יחסי גומלים נכונים, כן? זה עניין של חיבור. כל ענייננו פה, גם הקדוש ברוך הוא עצמו אגב, מה שהוא עושה מיום שברא את העולם, אמרו לנו חז"ל, מסווג זיווגים, מחבר ללמדך, שבעולם הזה יש את כל מה שצריך. מה חסר? חיבור. חיבור בין אדם לחברו, חיבור בין אדם ומקומו, אדם ותפקידו, חיבורים. יש פה את הכל. אבל חיבור. כמו שהחיבורים האלה קיימים בתחומים של זיווג, של מציאת מקום עבודה, מציאת מקומי בחיים, מציאת מקום מגורים, ככה גם עבודה גדולה ונרחבה, כן, יש לעשות בתחום של חיבור המחשבות, הרעיונות, כן? כל עולם המחשבה גם הוא מצפה ומשווע לחיבור. אומר הרב קוק באורות הקודש, שכל מי שיש לו נשמה כללית בדורנו, צריך לעסוק במפתחות ומבואות לכל עניין נשגב. כל נושא, תורה, ארץ ישראל, כל מוסר, הוא צריך להשקיע בבירור נושאים. זה נקרא חיבור. לקחת נושא שלא טופל, מלא עזובה, כן? שהוא מובן או נתפס רק בחיצוניותו, ולחבר עליו חיבור. לחבר אותו עם כל המרחב הגדול, עם כל יחסי הגומלין, של מה ששייך לו, מה שמתחבר עליו מאחור, מה שמתחבר עליו מלפנים. ברגע שאתה מחבר חיבור, אתה מוליד מושג נכון. אתה קובע דרך עבודה. כן? אז כמו, אתה רוצה להדריך מישהו, איך לבנות איזה משהו מסוים. אז אתה מחבר לו חיבור. קודם כל תניח את זה. אחרי זה תניח את זה. אל תקדים את המאוחר לזה. כן? אתה מחבר לו חיבור. אתה מחבר חיבורים. אתה מראה איך הדברים מתחברים. אתה סוגר מעגל. כל הספר הזה הוא חיבור יוצא מגדר רגיל. הוא כולו מלא סדר. כולו מדויק. שוב, הגאון מווילנה, כן, אמר שכל מילה מדויקת בספר הזה. אם היינו רוצים לדייק בכל מילה, כנראה שלא היינו מצליחים להתקדם מעבר, כן, לשורה או שניים בכל שיעור. אגב, דבר שקורה לנו כמעט, לפחות בשיעור האחרון, אני מקווה שנתקדם טיפה יותר מהר, כי יש חשיבות גם להקיף, אבל אמר הגאון מווילנה שכל מילה בספר היא מדויקת. אולי זכורים לנו דברי הרמב״ם, כן, שכותב בספר מורים ברוכים בהקדמתו, כותב הרמב״ם שכל מילה בספר שלו היא מדויקת, והוא מתחנן לקורא. קורא יקר, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, שלא תדלג על דבריי ולא תחשוב שהם מיותרים. הוא פשוט מתחנן. פשוט, אתם מישהו ראה פעם את הלשון המיוחד של הרמב״ם שם? בהקדמה למורה נבוכים? קורא יקר, בבקשה, אל תדלג על דבריי. גם אם נדמה לך שהם אחלה מותר, ואני חוזר על דבריי, לא, לא, את הכל עשיתי במחשבה, משכיות זהב, איך כתוב שם? כן, הכל בסדר, כן? אל תדלג. אל תשלה את עצמך שיש פה משהו מיותר. לא פחות מזה הרמח"ל. תסתכלו בהקדמה לדרך השם. ההקדמה של הרמח"ל בדרך השם. כן, שם בהקדמה הוא מביא את תמצית תפיסתו בחיבור חיבורים. הקדמה יוצאת מגדר רגיל. טיפ-טיפה קשה להבנה לבן דורנו. כן? טיפ-טיפה קשה להבנה לבן דורנו, שלא רגיל בסדר כל כך. ודאי שלא בסדר מחשבתי. קצת קשה לנו להבין, כן? את כל ה... כל האורגניזציה, זה פשוט מפליא. אנחנו קצת מסוחרים מעוצמת הסדר והדיקנות. נדמה לנו שאפשר, איך להחליק קצת. קצת נראה חטטני, קצת תרחני. אבל האמת היא שבלי זה אי אפשר לחבר חיבור. בלי זה אי אפשר לגאול את האדם היחיד, אי אפשר לגאול את האנושות, אי אפשר. חיבור. החיבור הזה לא חיברתיו. ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו. עוד פלא. אתה מחבר חיבור. אתה רוצה לכתוב משהו מעניין, משהו מסודר, עם ראשית ואחרית ועם אמצע. אתה רוצה לכתוב חיבור, אתה צריך להפנות את החיבור, את ההדרכה הזו, את הבניין המפואר הזה, אתה צריך להפנות למי ששייך אליו. מי שתוכן החיבור לא זר לו. גם אם החיבור מחדש לו, בדרכי העבודה, בסדר ההוצאה לפועל של המדרגות, כן, המידות, אבל בעיקר העניין, אסור שהחיבור יהיה זר לקורא בו. החיבור הזה, עם כל החידוש שיש בו, כמו שאמרנו, עם כל החידוש שיש בו מצד הסדר, המבנה, כן, ההיגיון העמוק, כן, יחד עם זה, הוא פונה, הוא מדבר, על התוכן המפורסם ביותר. זאת אומרת, כשאנחנו באים ללמוד תורה, כדוגמה אני אומר, אפילו אדם שלא עסק מימיו בתורה, או לא עסק בתורה בצורה משמעותית, והוא בא ללמוד תורה, זה נורא חדש לו. אני זוכר את עצמי כשקראתי את תורות התשובה פעם ראשונה, כן? לפני הרבה שנים. קראתי תורות התשובה. בלילה חורפי אחד, פתחתי את הספר וקראתי בו, כן? לא הייתי בכלל בישיבה, הייתי עדיין מקום מגוריי. איזה חבר נתן לי את הספר, אמר לי, אתה בלב הכי משועמם, מ-12 עד 6 בבוקר, הייתי שומר בשער הקיבוץ, וסיפרתי לכם אולי פעם. והספר הזה היה אצלי ביד. תוכניות הערב כבר נגמרו, אני יודע מה, מהערוץ, אני יודע איזה ערוץ. בעצם לא היה שם טלוויזיה עדיין, בכלל לא, לא הייתה טלוויזיה. ולא היה מה לעשות, לקחתי את הספר הקטן שכזה, נתן לי ספר קטן כזה, ראות את תשובה צהוב, והתחלתי לקרוא בו. אני קורא וקורא וקורא, 1 בלילה, 2 בלילה, 3 בלילה, התחלתי כבר קצת לטייף טיפ-טיפה, אבל סגרתי את הספר, אמרתי לעצמי, ריבון עולמים. אני מסתכל על התמונה של הרב הזה, יש שם את התמונה של הרב, הרב קוק, בתחילת הספר. מסתכל על התמונה של הרב הזה, הוא לא מזכיר לי לא את הרפתן, לא את זה שעובד בקוטנה, לא את זה שעובד בבננות, לא את מזכיר הקיבוץ, לא את אבא שלי, לא את אמא שלי. מי זה האיש הזה? אבל למה הוא כך קרוב לליבי? למה הדברים שהוא כותב כל כך קרובים לליבי? מצד אחד, הוא חידוש שבחידושים. אני לא ראיתי את הספר הזה מעולם. ודאי וודאי שלא התחככתי עם כתיבה כזו, עם סידור כזה של דברים. מה קורה פה? אבל למה זה כל כך מוכר לי? למה? אז אמרתי לעצמי, כן, לא הבנתי כלום בהוראות התשובה, והבנתי הכל. מצד אחד אתה לא מבין כלום. מצד אחד, באמת זה תוכן חדש. מצד שני, אתה מרגיש שהגעת הביתה. אתה מרגיש שמשהו בתוכך, עמוק יותר, מכל הליקויים הלימודיים שלך, מכל החולשות שלך, משהו הרבה יותר עמוק מכל אלה, הוא פשוט יוצר קשר בלתי מותנה עם הדברים הכתובים. אתה לא מבין כלום, מבין הכל. זה החוכמה של חיבור. למי אתה פונה? לצערנו הרב, אגב, יש חיבורים, כן? זה סוגריים קטן. לצערנו הרב, יש חיבורים שעובדים על אותו עיקרון. כלומר, הם פונים לצדדים מוכרים, אבל אפלים בנפש האדם. בדיוק על אותה טכניקה. כן? כנראה, המחנכים או המשפיעים הגדולים יודעים את הסוד הזה. שאתה לא יכול להשפיע, אלא אם כן, אתה מוצא בנפש המתלמד תוכן שהוא כדוגמת התוכן של החיבור שאותו אתה מחבר. ויש כאלו שמנצלים את זה לרעה, כותבים חיבורים שליליים ומפנים אותם לנקודות הגירוי, כן? בתוך השליליות, בתוך נפש האדם. ואז אותם נקודות מתעוררות, והביוב עולה על גדותיו ומתחיל לשטוף את סלון הבית, מתפשט לכל החדרים, מטנף, מזהם, מחליא את הכל. זה סכנה מאוד גדולה. החוכמה זה לחבר חיבורים של קודש שפונים לתכנים המקודשים שבנפש האדם, שנמצאים שם מראשית בריאתו של האדם, בבחינת אלוקים עשה את האדם ישר. לפי זה אנחנו נקבע את ערכו של חיבור. יצא לנו פה הגדרה מאוד מעניינת, מיד, שעוזרת לנו לקבוע מהו ערכו של חיבור בקודש. ערכו של חיבור הוא רק לפי אותה עמידה. שהתוכן שלו הוא מכוון לתוכן מקודש פנימי בתוך האדם. אבל יתרה מזאת, כן? פה אנחנו נשים להגדרה, תת הגדרה. לא רק שהחיבור יכוון לתוכן קיים בנפש האדם, הרב קוק מחדש לנו חידוש עצום באורות התשובה ואומר, את אורות התשובה כתבתי כי החיבור הזה מכוון אומנם לתוכן מקודש כללי בנשמת האדם, שזה התשובה, אבל יתרה מזאת, הוא מכוון לתוכן התשובה בנפש הדור הזה. זו הגדרה נוספת. תוכן התשובה אין בו די. כי אם הייתי רק רוצה לפנות לתוכן התשובה שבנפש האדם, לא הייתי צריך לכתוב ספר. יש די ספרים כותב הרב. מי אני שאתייצב בקהלם של גדולי הדורות שכתבו על התשובה? שערי תשובה, ראשית חוכמה. מי אני שאני אכתוב על זה? אבל מוכרח אני לכתוב. למה? כי אני מחבר חיבור על התשובה בדורנו. כל זמן מאיר בתכונתו. זה הגדרה נוספת. על גבי ההגדרה הראשונית. כל חיבור, אם כן, תוכנו צריך להיות מכוון לתוכן מאיר בנפש האדם. המחנך היותר דגול, הוא יחבר את חיבורו בהתאם לאופי המיוחד של פעימת הלב של דורו. של האדם שאיתו הוא מדבר, של הציבור שאליו הוא פונה, זה מדרגה נוספת בכוח החינוך. מלמדנו הרב קוק וגדולי הדורות בכלל, שתמיד היטיבו לכתוב את ספריהם בהתאם, כן, לתכונה הנפשית השלטת באותו הדור. או כלשונו של הגאון מווילנה, שאומר שבכל דור ודור מאירה מידה אחרת של הקדוש ברוך הוא. ותפקיד הצדיקים זה לזהות איזה מידה מאירה באותו הדור, ולשם לכוון את דברי התורה. זה הערת, אגב, היא לא כל כך אגב, היא מאוד שייכת לענייננו, אבל היה חשוב להזכיר את זה, כפועל יוצא מן הדברים. כן, עניינו של חיבור, ללמד את בני האדם את מה שידוע. כן? היחס אם כן, בין חיבור לבין הנפש שלה הפונים. כן, הרצל. מסיעת ישרים הוא ספר שאין לו זמן, זה נכון. מסיעת ישרים, לפחות, כן, מאז שהוא נכתב, אין לו זמן. הוא ספר שבכל, כל מי שלומד בו, כל מי שלומד, זה כמו פירוש רש"י. פירוש רש"י, לומדים אותו גם תינוקות של בית רבן, לומדים אותו גם תלמידי ישיבות, לומדים אותו גם גאונים וגם מקובלים. פירוש רש"י הוא פירוש שבעצם כל מי שעוסק בו, כן, הוא מוציא ודולה מתוכו רובד אחר. כן? פירוש רש"י, יש לו איזו בחינה של תורה שבכתב. הפוך בה והפוך בה וכולה בה. יש ספרים שהם לא כך, כן? זה כמו דיסק שהוא צרוב, כן? אז יש לפעמים שנועלים את הדיסק, אי אפשר להוסיף עליו רצועת, אי אפשר. יש דיסק פתוח, אפשר להוסיף עליו. יש פירושים שהם צרובים, סגורים. אתה לא יכול להוסיף עליהם משמעויות, כן? זה ברור שזה כוון, זה כמו נבואה שנצרכה לדורות, לעומת נבואה שלא נצרכה לדורות. היו הרבה נבואות בתקופות בית ראשון. נכתבו רק הנבואות שנצרכו לדורות. היו הרבה נבואות. אנחנו נפגשים נבואה כזו בספר שמואל, כן? באותו עניין של חיפוש האתונות, כן? הנביא, שאול מחפש את האתונות, כן? אז הולכים לנביא לשאול איפה האתונות. זאת אומרת, גם זה, הנביא יכול לספר לך איפה האתונות נמצאת. אבל זה לא נצרך לדורות. לא נצרך לדורות. לבוא ולספר לנו איפה היו נכבאות האתונות, כן? זה לא נצרך לדורות, כן? אבל נבואה שנצרכה לדורות כותבים. כמו כן, יש ספרים שהם נצרכים לדורות יותר רבים. ויש ספרים שרואים בעליל שמכוונים לתקופה מסוימת, להלך נפש מסוים, לפעמים אפילו של קהילה, של מחוז, לפעמים של דור. רואים את זה? ויש ספרים שהם יותר פתוחים לתרגום של דורות רבים. אורחות צדיקים, למשל. אורחות צדיקים. אורחות צדיקים, אנחנו לומדים אורחות צדיקים כבר כמה שנים. ויש מקומות באורחות צדיקים, על פי רוב, אורחות צדיקים, איך אני אומר, אפשר לקוק את זה. כן? לבשל, או מלשון הרב קוק, כן? לקוק את זה. לקחת את הביטויים באורחות צדיקים, ולהכניס את זה למטבחו של הרב קוק, ולהוציא מזה תורה ארץ ישראלית. יש מקומות באורחות צדיקים שזה יותר קשה. זה קשה. רואים איזושהי צורה, ברוך לא מחפר אם אני טועה, כן? אבל יש מקומות באורחות צדיקים שרואים שקשה לקוק את זה. קשה לקוק את זה. צריך לומר, פה עשויה להיות הסתייגות מסוימת לפי הוראת גדולי הדורות האחרונים. בהוראת הקץ המגולה, המשפט הזה צריך טיפ-טיפה להסתייג, למתן. כן, זה לא פשוט, זה לא פשוט. אבל זו הרגשה שלי שלומד באורחות צדיקים, אני רואה שיש דברים, לפחות, כנראה, לפי השגתי, שקשה לבשל את זה, כן, במטבח של רואי האורות. קשה, קשה. זה נשאר מוסר טיפ-טיפה, יותר מצומצם, יותר כובש, נקרא לזה כך, יותר כובש ולא כל כך ישר. יש כובש ויש ישר, יש חסיד ויש מושל. מוסר קצת כובש, קצת צדיקי, לעומת המוסר הישר, כן, והחסיד. הראייה ארוכת הטווח, הראייה יותר חיובית, הייתי אומר, לפעמים, לפעמים. זה הרושם שלי. אבל כך מתחלקים פחות יותר ספרים. כך מתחלקים. זה השרים ופירוש תורה שבכתב. אפשר לדלות ולדלות ממנו, כן? לא יודע, אולי יבוא דור שזה לא, כן, לא יודע, לא יודע. אבל רמח"ל בדרך כלל, בחיבורים שלו, הוא חיבר לטווחים ארוכים. אגב, גם את ספרי הקבלה שלו, כן? אחד הסיבות שיצאה מחלוקת גדולה על הרמח"ל, זה בגלל שהוא כתב תהילים חדש. והוא אמר שאת התהילים האלה ישירו שיבוא משיח. תהילים חדש. ועל הדבר הזה יצא קצפו של אותו רבי משה חגיז. תהילים חדש הוא כותב לנו. הבאת הנער עברי לשחק בנו. כך הוא כותב על הרמח"ל, כן? זה הנער, זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. קראו לו רבי חיים משה. זה האיש משה. הוא לועג לו ומגדף אותו, כן? תהילים חדש הוא כותב לנו. הוא כתב תהילים חדש על פי מלאך. הוא כתב זוהר חדש. הוא כתב, קיצור, דברים מופלאים יותר. הרמח"ל, הכל קדימה. זה ודאי שמסילת ישרים הוא לא דבר שנועד רק לשבור את הרעבון של אנשי אמסטרדם, ששם הוא כתב את הספר בעליית הגג שלו. זה ודאי שלו. הרמח"ל הוא מוחזק כרואה קדימה. וגם ספרו לא נס ליחו, כן? לא נס ליחו, ואין הדבר הזה.
זה יותר
מורכז יותר. מה? מורכז, כן. די, ספר תמציתי. ספר מאוד תמציתי. הוא בבחינת תן לחכם ויחכם עוד, בספר הזה. הוא כותב בעצמו. כותב בעצמו, אומר את זה. כמה מקומות. מה?
תהילים חדש?
כן.
תהילים
רוח. לא זהו, בואו נתעסק בזה, אנחנו נביא עם זה כבר. רק אמרתי. תסתכל, כן, תהילים חדש. נשאיר לגדולים להתווכח ביניהם. כן, יש שאלות על הדברים? טוב, בואו נראה. אמר רבי, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. לא יאומן כי סופר. אבל תראו איזה יופי. עד עכשיו אמרנו שחיבור, כן? סידור מחשבות, הוראת דרך, בניין מפואר של חוכמה והכרות לימודיות, במקרה זה של מוסר, שפונה לתוכן מוסרי קיים, טבעי, ופה אני מוסיף מילת מפתח, כי תלווה אותנו כנראה, רוב השיעור, רדום, טבעי, רדום בתוך נפש אדם. נמצא שלחיבור יש שתי מטרות. או חיבור, כן? הוא פונה לתוכן נפשי קיים, אבל החידוש הגדול שבחיבור הוא שהחיבור פונה לתוכן הטבעי הקיים שרדום ובא לעורר אותו. חיבור זה דבר שכלי. חיבור זה דבר שפונה לשכל. למה צריך את השכל? אתה יודע למה צריך את השכל? כי התוכן הקדושתי הקיים, הוא קיים שם מאז ומתמיד, מבלי ששאלו את השכל אם הוא רוצה בו או לא. לא השכל חידש את התוכן הזה, אלא זה דבר טבעי. אז בדבר טבעי אנחנו שומעים שיש שתי יתרונות. יש שתי בחינות. יש בחינה אחת שהיא יתרון, בחינה שנייה שהיא נקודה שנייה, היבט שני שהוא חסרון. מהו היתרון שבטבע? היתרון שבטבע המוסרי הוא שהטבע נותן לנו חומר גלם, שעל ידי העבודה המאומצת ועל ידי ידי אומן של איזה כוח שפועל על הטבע הזה, אם אני לוקח חומר גלם, איזה חתיכת בול עץ מן היער, ובידי אומן אני משייף אותו, מנסר אותו, מחליק אותו, משנה צורתו לפי מה שצריך, מסלק ממנו את העודפים, אני אקבל את השולחן הזה. לקחתי חומר גלם, כל כולו לקוח מן הטבע, הוא נושא בקרבו את תכונות היסוד של העץ הרצוי, אם זה עץ אלון, אם זה עץ זית, היופי שלו, חוזק החומרים שלו, המבנה הפנימי שלו, שאר תכונות שלו, את כל זה אני לוקח מן הטבע. אני אומר לטבע, מוריד את ראשי בפניו ואומר לו, אני לוקח ממך את כל התכונות האלו. כלשונו של הרב קוק בורות הקודש, ניקח מן הטבע, כך הוא אומר, את האיתנות שלה, את העוז שלה, את המתינות שלה, את הדייקנות שלה, יש הרבה תכונות בטבע, שהן נצרכות לנו. ניקח את היסודות הטבעיים, ונמסור אותם בידי האומן של השכל. ואז, של החיבור, ותפקידו של החיבור, זה לקחת את הטבע הזה, את חומר הגלם המופלא הזה, לא לפגוע בו, לא לסרס אותו, לא לייבש אותו, לא לשרוף אותו, להשתמש בחומר הגלם הזה של המוסר הטבעי, ולפתח. לפשוט צורה, ולהלביש אותו בצורה חדשה. אז נחזור שוב על שני הבחינות של הטבע. הבחינה האחת היא חיובית, והבחינה השנייה היא מסוכנת, צריך לשמר מפניה. הבחינה החיובית של הטבע זה בשורה משמחת שאומרים לנו שטבע המוסרי של האדם כולל בקרבו את כל המידות כולם. מידה לא נעדרת, שום מידה לא נעדרת מהמרקם הטבעי המוסרי של נפש האדם. נכון, אולי מישהו כאן רוצה כבר לקפוץ ולומר, אבל אנחנו לא מרגישים את כל המידות כולם. אנחנו לא מרגישים את כל המידות כולם. נכון, יש מידות. יש מידות יותר מורגשות, יש מידות פחות מורגשות. אבל לא לטעות. אנחנו רואים את זה במיוחד בשנים שפתאום יש הרבה גשם. יש שנים שיש פחות גשם, הגינה שלנו יש בה ארבע מיני פרחים. ויש שנים מאוד גשומות שפתאום בגינה מופיעים עוד כמה פרחים. מאיפה מופיעים הפרחים האלה? זה היו זרעים מתחת לאדמה, שהגשם שירד בשנים קודמות לא הספיק. הזרעים האלה מחכים, כמו במקפיא. הם שומרים על הכוח הפוטנציאלי הפנימי שלהם, ומחכים לטיפת מים שתחדור עד אליהם, לעומק של 20 סנטימטר, יזרעים ב-40 סנטימטר, יזרעים שנמצאים אולי יותר קרוב מפני הקרקע, אבל הם צריכים כמה וכמה גשמים ברציפות מיוחדת, ברציפות מאוד מיוחדת. יש כל מיני תנאים כדי שדבר יצמח. יש מקומות בעולם שעל שטח קטן, רק באותו השטח, במילוי התנאים האקלימיים, כמות המשקעים, משטר הרוחות, רק שם צומח הקפה הכי טוב בעולם. איפה זה? באתיופיה. איפשהו ברמת אתיופיה. יש איזה מקום שרק שם, איזה ממש, איזה שטח מצומצם, שם צומח הקפה הכי טוב בעולם. ולמה? בגלל התנאים המיוחדים שיש שם. רק שם יש. לא מטר. לאחר מכן, ולא מטר לפני כן. בדיוק בתא השטח המסוים הזה, שם יש את התנאים. שם זה צומח. אז נכון שגם בנפש האדם, זרעי המוסר, יש זרעים מוסריים שהם יותר מורגשים, כן? נגיד, הטבע הראשוני, כן? בכלל, הטבע הראשוני נתן להם באמת, נאמר ככה, האדם לא הפריע להם לגדול. במהלך חייו של האדם, הוא לא לחם נגדם, הוא לא הפריע להם, הוא לא שיבש אותם, הוא לא הלך הפוך להם. אז הם צומחים סגסגים. לעומתם יש זרעים מוסריים שהאדם הלך נגדם. וכתוצאה מזה הם קצת שקעו, קצת קמלו. אבל הזרע נשאר מתחת, הפקעת נשארה מתחת לאדמה, והיא מחכה לתנאים המתאימים, לאותה לחלוחית, יערוף כמטר לקחי, תיזל כטל אמרתי, כן? לאט לאט התפתחו המידות האלו. דבר ברור. תפקידם של החיבורים האלו זה א', להצמיח את המידות שאולי קצת רדומות ולא נראות על פני השטח, ולקחת את המידות היותר דומיננטיות ולפתח אותם בקודש, לתת להם קומה נוספת של מוסר אלוקי עליון, לקחת את מידת הרחמים הטבעית, שאנחנו אמנם כבר מוצאים אותה בערוגות הגינה הטבעית. לקחת את מידת הרחמים ולהצמיח אותה, להכניס לתוכן, להכניס למשמעות, להכניס לכוונה יותר עליונה. להיות מסוגל מכוח מידת הרחמים לא לרחם על הגג, אלא מידת הרחמים תגרום לי להרוג אותו. ואז אני רחמן גדול. לקחת מידת הרחמים שנמצאת בערוגה הטבעית ולהשקוט אותה במים של תורה, פירוש הדבר זה להפוך את מידת הרחמים ממידת רחמים אנושית למידת רחמים אלוקית. מה הוא רחום? אף אתה רחום. כמו שהוא רחום, כך תהיה אתה רחום. לא מספיק להיות רחום כפי הטבע שלך, אלא תגלה את מידת הרחמים כפי שהוא רחום, כפי שמידת הרחמים התגלה בתורה, במצוות התורה. מידת הרחמים התגלה שם באופנים שלא שיערת, שלא תיארת. אדרבה, שהמוסר האנושי לפעמים לא מסוגל להתמודד עם הגילויים של מידת הרחמים שבתורה. זה נראה כל כך מוזר, זה נראה הפך לכל רחמים, אבל זה עומק הרחמים. זה תפקידו של החיבור הזה. כמו שיגיד לנו בהמשך, תפקידו של החיבור הזה זה להתעמת איתו, להתחכך בו, להתבונן בו, להתעמק בו, עד שהוא ישפיע עלינו את כל התיקונים העמוקים שהמוסר הטבעי צריך לעבור. אז בואו נראה מה שהוא אומר כאן עוד פעם. בשימת לב, הדברים שאמרנו, כן, על תכונות הטבע, שתי היבטים שבטבע, החיבור הזה לא חיברתי ולמד לבני אדם את אשר לא ידעו. לא ידעו. אני לא פונה אליכם. אין, לא דבר ריק מכם. יש בתוככם. הפנייה שלי היא מכוונת אל משהו שקיים בתוככם. אלא להזכירם את הידוע. הספר הזה בא להזכיר. אם צריך להזכיר לנו סימן ששכחנו. מהי השכחה? אותה התרדמה שקיימת בעולם הטבעי. העולם הטבעי, התרדמה שקיימת בו, אנחנו חווים אותה, אנחנו חווים אותה בתור, אני אתן איזה דוגמה, נדמה לנו כאילו אנחנו כבר מכירים את המוסר. כלומר, מה אתה מלמד אותי על לא תרצח? מה אתה מלמד אותי על לא תגנוב? אני כבר מכיר את זה. זה אחד התוצרים, או אחד מהתולדות של השכחה המוסרית. הטבע הוא תחת מעמד של שכחה. או בלשון המעמיקים, הטבע העיוור. הטבע הוא עיוור. מה זאת אומרת הוא עיוור? אין לו עיניים לראות קדימה. הוא חי רק את ההרגשה האישית שלו. מידת הרחמים הטבעית האנושית שולטת בי, ואני לא מסוגל או קשה לי להרחיב אותה למשמעויות של רחמים אחרות. כן? קשה לי מאוד. וגם אם יבוא נביא ויאמר לי שחטאתי, וגם אם תבוא תורה ותאמר לי, אני שוב מכוון לאותו אירוע היסטורי קשה של שאול, כן? שאול מכוח מידת הרחמים שלו, הוא מגייס דברי תורה כדי להצדיק את מידת הרחמים האנושית. זה המשמעות של השכחה. צריך איזה מתודה, איזה שיטה שכלית מוסרית, כדי לתעל, כדי להתעלות מעל זרמי המחשבה הראשוניים של המוסר, שהם מלאים, מלאים, מלאים בציורים בוסריים של המידות. כל אדם מוכן לנדב לך הגדרה, מה זה אהבת הזולת, מה זה ארץ ישראל, מי לא, כולם אומרים, מלא, מלא, כותבים על זה ספרים, יש ספרות שלמה, ענפה, שהיא כולה שאובה וינוקה מאיפה? מעולם המושגים הטבעי של הנפש. זהו. ספרים עצומים. ספרים באמת עמוקים. אריסטו, אפלטון, כל הדברים האלו יונקים, לקוחים, שאובים מהעולם הטבעי הפנימי. אבל זה לא תורה. זה לא תורה. זה חוכמה מתארת, באלף. חוכמה מתארת, היא מתארת את היש. לעומת החוכמה היוצרת שזה חוכמת התורה, שהיא לוקחת את חומרי הגלם של היש, והיא יוצרת בתוכם ומתוכם. היא לוקחת את בול העץ מן היער, והיא עושה ממנו שולחן. ועל השולחן הזה יושב אדם ולומד תורה. והתורה הזו הנלמדת היא מטהרת את העולם. שימו לב, לקחתי בול עץ, שכל עניינו היה לגדול ביער. תראו לאן לקחתי אותו. הבאתי אותו עד בית המדרש. הבאתי אותו לתוך ביתי, הוא השולחן שהוא, עליו אני אוכל, שהוא כמזבח. עליו אוכלים עניים, אוכלים בני ביתו של אדם, כן? מחיים את גופם, לעבודת השם. תראו איך הדברים הולכים ומתקדמים. הרבה מהספרים, מה שנקרא חוכמות חיצוניות, הביטוי חוכמות חיצוניות, אלו ספרים שעוסקים בחוכמה המתארת של היש החיצוני. גם הטבע הנפשי, וגם הטבע החיצוני, הטבע החומרי. זה עניינם של הספרים האלו. זה שכחה. שכחה זה להתעסק בלי גבול, מבוקר ועד ערב, בעולם הטבעי הנפשי, הרוחני, הפיזי, ולחשוב שזה הכל. לא צריך מעבר לזה דבר. וכל מי שמנסה לדבר על דברים שהם מעל ומעבר לטבע, מסתכלים עליו, האחד בא לגור, ושפוט ישפוט, מי אתה שבאת לפה ללמד אותנו עכשיו שיש משהו למעלה מזה? מה אתה מנסה להטות את אפיק החיים לכיוון אחר? תן לו לזרום בכיוון שהוא זורם בו כבר אלפי שנים. מה באת להרגיז עלינו את הארץ? באת לשנות את סדרי החיים שלנו? לקבוע לנו סדר יום חדש? סדר עולמי חדש? לא רוצים? לך מאיתנו. כי עצמת מאימנו מאור, איך כתוב שם? כן, לך מאיתנו, לא רוצים. זה היה גורלו של היהודי בכל מקום. כל מקום שהיהודי הגיע, גם כיחיד, וודאי וודאי כציבור, הוא נשף בעורף הטבעי של אומות העולם. היה להם קשה עם זה. קשה מאוד מאוד עם הדבר הזה. הם הרגישו את התביעה להתבונן מחדש על תכלית החיים. מי אנו? מה חיינו? למה נוצר כל העולם? זה לא דבר קל. זה לא דבר נוח, זה לא דבר נעים לנו. עוד מעט נגיד כותבנו לחיים. וכותבנו לחיים, פירוש הדבר הוא שאנחנו מבקשים שריבונו של עולם יעניק לנו מדרגה כזו שכל חיינו זה לא בשביל עצמנו. זה בשבילו. כותבנו לחיים. מה זה חיים? ואתם הדבקים והשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כותבנו לחיים זה דבקות. זה לבטל את רצוני לרצונו. אדם אומר כותבנו לחיים, ומתכוון לכוונה הזו שאמרתי כעת, הוא נבהל. מה, פתאום אני אכוון רק אליו? ומה עם התענוגות שלי? ומה עם כל הרגשת עצמי? מה, החיים שלי הפכו לי מדבר שממה? אני ממש מפחד מהתפילה הזו. אני לא רוצה להתכוון לכוונה הזו. זה קונפליקט פנימי אדיר. כל אחד מאיתנו מרגיש, קורה לא פעם, שאדם אומר לעצמו, הגעתי לבית המדרש. אני דווקא נהנה מהלימוד. אני כבר לומד גמרא. אוי, אבל עכשיו אני צריך ללמוד את כל השס? אז מה יהיה? מתי אני אלך להצגה? מתי אני אסתובב פה? מתי אני אעשה ככה? אומרים לה, זה ממש מוציא אותי מן העולם. מצד אחד, הוא מתחיל להתלהב בלימוד. מצד שני, שהוא רואה איזה חובות זה מציב לו לעתיד, הוא נבהל מעוצמת התביעה. הוא לא מדמה ולא מתאר ולא מצליח לתאר ולהרגיש לעצמו ובעצמו איך העונג האדיר הוא דווקא בזה שהאדם עושה רצונו, כי רצונו יתברך. הוא מפחד מזה. הוא מפחד מההתחייבות של יום אחר יום עכשיו לקיום מצוות, לתפילה. מה? עכשיו אני צריך להתפלל מהיום עד סוף חיי? עכשיו אני צריך לקבוע עתים כל יום ויום? עכשיו אני צריך לעשות מצווה כזו וכזו כל יום ויום? הצלחתי היום, ברוך השם, אפילו אני נהנה. אבל מה, גם מחר אני צריך להתמודד עם המכשולים האלו? עם הקשיים האלו? עם ההשכמה המוקדמת? עם הסליחות? זה לא פשוט. כנראה האשכנזים חושבים כך, בואו נה, הספרדים הם מטומטמים. הם קמים, מתחילים, מה, איזה תיק שמו עליהם על הספרדים האלה? שמעתי, זה שני אשכנזים, מדברים ככה. בואו נה, איזה תיק זה, מה עשו, כאן מילה הזאת, תיק, תיק. בשביל אשכנזי, לחשוב על זה שהוא צריך לקום בשעה, אני יודע, שעה מוקדמת בבוקר או ב-12:40, להגיד סליחות? בשביל, לא יודע, יכול להיות שבשבילו זה מחשבה. בואי נה, זה לא נורמל. הספרדים כבר, כן. מפתירים כשתקעת, ברוך השם, כבר לא יכולים אחרת, יש מה שנקרא שעון אלול, זה שעון פנימי כזה ביולוגי, נכנס אלול, תרב ומיד הכל שמשתנה, תרב ומיד מתעדכן וקדימה, הלוואי, כן? אני מקווה שצר רובנו זה כך. אבל זה לא פשוט. שינוי המגמה של החיים, הטיעול של מגמת החיים, לרצונו יתברך, הוא לא פשוט. אם כן, המציאות הטבעית, הנפשית המוסרית היא מציאות של שכחה. זה נקרא שכחה. שכחה, תרדמה במובן הנפשי, זה פשוט התעלמות מהמגמה המוסרית הגבוהה. מהו הפתה? זה נקרא שכחה. אתה יכול להיות מאוד חי, אבל אתה כולך מלא שכחה. למה? כי אתה מכיר רק את עצמך. אתה חי. אתה מלא אנרגיה, אתה עוצמתי, אתה קופץ, אתה רץ, אתה צובר הון אדיר, אבל אתה כולך מלא שכחה. זה אחד הבעיות שיש בהבחנת השכחה. כי אנחנו חושבים ששכחה זה מצב של, אני לא זוכר כמה זה אחד ועוד אחד. לא. שכחה זה שאתה יודע כמה אחד ועוד אחד. אתה יודע שזה שתיים, אבל אתה שוכח שזה אחד. זה שכחה. אתה יודע נהדר שזה שתיים. כי ככה הטבע מלמד אותך. זה נקרא שכחה. שכחה זה ידיעה נמוכה. זה ידיעה שהיא מלאה מוטיבציה. היא מלאה הרגשה עירה. אני יודע. אתה מכיר את ראובן? מה, זה מהגדוד? כן, ודאי מכיר את ראובן. ודאי שאני מכיר. לא, אתה לא מכיר אותו. מה, בחייך זה עם הזה, נו, עם הזקן, בלי זה כמה שנים, עם העיניים הירוקות, כן, נו, זה עם הקרבולת פה. כן, מכיר אותו, ודאי. לא, לא, אתה לא מכיר את ראובן. לא, בחייך, נו, מספר אישי כך וכך, זה שהיה בגדוד שם, אני יודע, טען קשה. לא, לא, אתה לא מכיר אותה. בואי נה, תלך, תפסיק. אתה לא מכיר אותה. וככל שאתה יותר מתאווה להוכיח שאתה מכיר, אתה יותר שוכח אותה. כי אתה עסוק בהגדרות חיצוניות. זה לא ראובן. זה לא ראובן. ראובן זה משהו אחר. ראובן זה משהו הרבה יותר עמוק ופנימי. ראובן, בסדר, מה לעשות? מילים גדולות. זה הנשמה ששוכנת בתוך הגוף הזה. כל מה שתיארת זה רק ההופעות החיצוניות של ראובן, שחלקם לא שייכות לו בכלל. חלקם זה לבושים זרים, חלקם זה לבושים זמניים. אז הוא היה חייל 3 שנים, לא, אז מה? אז מה? אז הוא לבש חולצת פלנל אתמול, אז מה? היום הוא לבש חולצה, מה זה משנה? אז יש לו עיניים כחולות. בסדר, אז מה? ראובן זה משהו אחר. וכל ההתאמצות שלך להוכיח שאתה מכיר אותו על סמך 5 תחושים, וכל הקליטות החיצוניות, זה רק מעמיק את השכחה. תחשבו על זה. לכן יש תורה. מה? לא ימדים. אבל ההיכרות הראשונית שלי איתו, על סמך השירות המשותף, הוא יוצר היכרות שטחית. אנחנו מתפתים להגדיר דברים על פי קליטה, התרשמות חיצונית. שזה, בדיוק לזה נועד הספר הזה. לא רק הספר הזה. כל ספרי מחשבת ישראל, אמונת ישראל, זה בא לשפר בנו, להעמיק בנו את טביעת העין. יש טבע ויש טביעת עין. מה זה טביעת עין? שהעין טובעת בתוך הטבע. היא מעמיקה להתבונן שבתוך הטבע, עמוק, בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע. כשאני מעמיק בתוך הטבע, אני מגלה שמידת הרחמים שבי, במקורה, היא לא פחות ולא יותר מאשר מידת הרחמים האלוקית. אבל הנה היא מופיעה במטבע טבעית. מה קורה פה? למה הקדוש ברוך הוא הציל את המידה הזו מהאין סוף? הוא הציל את המידה הזו לטבע. למה זה הוא עשה ככה? כן? אני כבר יודע, לפחות אני כבר יודע, שהטבע שאני חש אותו בתוכי הוא לא הכל. למה איך אני יודע שהוא לא הכל? כי יש לו מקור אינסופי. זה נקרא תביעת עין. תביעת עין זה להבין שהמידות שאני מרגיש על הקרקע של המוסר הטבעי שלי, זה הופעה דלה ומצומצמת של גדולת אינסוף. למה זה מונח בתוכי? למה הקדוש ברוך הוא הציל את המדרגה הזו בתוכי? זה חומר גלם. אז מה עליי לעשות עכשיו? להשתמש בכוח האינסופי שהשם נתן לי, הנעלה יותר על הטבע שזה השכל, שכל של תורה, ולהתחיל לגבש את המידה הזו. זה הפתרון. זה נקרא תביעת עין. תביעת עין זה לדעת את הראשית של המידות, או את ראשית הטבע, כמו שאמרנו, בראשית ברא אלוקים, מתוך ידיעת הראשית של הטבע, הטבע כבר משוייך לאנשהו. הוא מתחיל מפה. עכשיו הוא פה. אז הוא חייב להמשיך ולחזור לשורשו. זה נקרא תשובה. להשיב את המידות בתשובה, זה להחזיר את הטבע לשורשו. לקחת את כל הגידולים הטבעיים, ולהמשיך לפתח אותם. לקחת את התינוק ולהפוך אותו לילד, ואת הילד לנער, ואת הנער לבוגר, ואת הבוגר לזקן. זה קנה חוכמה. זה התפקיד של אדם. אבל אם אדם נשאר רק עם היצירות הטבעיות שלו, רק עם היצירות הטבעיות שלו, זה ודאי שהוא לא, הוא לא ממלא את תפקידו. יש בזה עוד הרבה צרות אחרות. כן? לא נדבר על זה כרגע. אבל ודאי וודאי שהוא לא ממלא את תפקידו. לכן אמרתי, שמת לב שנזהרתי מאוד בלשוני. אז שמעת שנזהרתי מאוד בלשוני, וזה נכון, אמרתי, שכל של תורה. כן? השכל שלנו הוא השכל הנפעל, ושכל של תורה הוא השכל הפועל. השכל האנושי הוא בנוי בצורה כזו שיוכל להתרכב, להתרכב. זה כמו שני מולקולות שמתרכבות ביחד. כן? השכל של התורה והשכל של האדם זה שתי מולקולות שמתרכבות ביחד על ידי עסק התורה. לעסוק בדברי תורה. העסק, הפעולה הזו זה פעולת התיווך בין המולקולה שנקראת שכל אנושי, השכל הנפעל, והשכל האלוקי, שזה השכל הפועל. על ידי ריבוי התנאים בממחת דרכים התורה נקנית, על ידי הדרכים האלו, יש התחברות בין שני המולקולות, ואז חגיגה שלמה בתוך הנפש. כן. מה?
השכל שנמצא אנשי הוא שכל אנושי שמושפע מסכת תורה,
רק אז הוא מעלה את הטבע. כי אין חבוש מתיר עצמו. הטבע לא יכול להתיר את עצמו על ידי טבע. אתה צודק. שכל אנושי הוא טבעי. לכן כל הפרפורים הפילוסופיים של אריסטו ואפלטון לא יועילו להם דבר. כל עוד הנקודה הארכימדית האלוקית היא לא מוכרת להם ולא נאמנת עליהם, למרות שהם מדברים גבוהה גבוהה, הם נשארים בתוך הטבע שלהם. כי אין חבוש מתיר עצמו. אין חבוש מתיר עצמו. והשכל הטבעי של האדם, למרות הברק והזוהר שלו, ציצים ופרחים יש לו, אבל פירות אין לו. זה רק נדמה שבספריהם יש את הגאולה לאדם. אבל זה לא נכון. כי השכל הנפלא הזה הוא באופן מהותי לא גדול יותר מן הטבע הנמוך ביותר. לא, לא גדול. ואגב, אני אגיד יותר מזה אפילו. יש מצבים שאנחנו מייחסים לתורה חז ושלום. חז ושלום, משמעות טבעית. זה נחמד לי התורה, דיברנו על זה בתיקון המידות. כמה נחמד לי התורה, כמה זה מתאים לי, זה כל כך, זה כל כך מפנק אותי, איזה יופי, איזה שכל יש בתורה, איזה היגיון עמוק יש. אני יכול גם את התורה להפוך לדבר טבעי, ולשבור את כוחה היסודי שהוא מעל הטבע. זה דבר מעניין, גם כשאדם כבר נפגש עם תורה, הוא מתקשה לבטל את התפיסה הטבעית שלו, ולאפשר לעצמו לחוות את המימד העל-טבעי של התורה. הוא מנסה למקם את התורה גם בתוך הטבע. להתאים אותה להסברים מדעיים. אנחנו מבינים את העניין. כן? אבל בזה שוברים את כוחה של תורה. שאדם לומד תורה, הוא צריך לדעת. בסדר. שאדם לומד תורה, צריך להיות לו יחס כפול. יחס כפול. היחס העיקרי זה הידיעה שהתורה היא חמדה גנוזה. ושהיא למעלה מכל סדרי העולם הזה. היא באה עם מקום מאוד גבוה. רק אחרי זה, מותר לו להנות מנובלות של מעלה. פירורים משולחן גבוה, שיורדים לעולם הטבעי שלו, ומתדיינים איתו. מעצבים אותו, מקדשים אותו. אבל אם אין את הנחת היסוד הראשונית, דברי תורה לא יפעלו בו דבר. לא רק שלא יפעלו דבר, אלא הטבע יטרוף אותו, ולא נודע כבעל קרבנה. אלו שבע הפרות הרעות, שבע השיבולים השדופות, שבולעות את הפרות הטובות. התורה, עם כל קדושתה, הטבע הנמוך יכול לבלוע אותה. זה הבחירה החופשית. בבחירה חופשית, אנחנו יכולים לגרום לכך שהפרות הטובות ייבלעו על ידי הפרות הרעות ודקות הבשר, שזה הטבע. עד כדי כך. זה כאילו לא הגיוני, אבל זה הבחירה החופשית. שתוכן כל כך שמימי ונשגב כמו תורה, יכול לרדת מדרגתו בעיני המקבל, על ידי מגע עם ידיים מזוהמות של טבע מופרז, טבע שלא מוכן לוותר, לא מוכן להתגמש עם הקריאה הנשמתית של הוו גודל לאלוקים. זה יכול לקרות. זה קורה. זה קורה יום-יום. אנחנו צריכים לשים לב לנקודה הזו, רבותיי. לא להפוך את התורה לעוד חוכמה יפה. צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. מאוד להיזהר. שבחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. כל הברכות בהתחלה, כן, על התורה, ברכות השחר, מכוונות להבנת היחס הנכון. והערב דברי תורתך, דברי תורתך זה משהו עליון מאוד. אנחנו מבקשים שנזכה שהתורה השמימית והעליונה הזו, תראו מה שהרב כותב שם בעולת ראייה, על הברכה הזו. והערב דברי תורתך שהיא כל כך שמימית ועליונה, בפינו. פינו זה כבר שכלנו. אנחנו מתחננים, ריבונו שלם. אנחנו יודעים שזה תורתך. אנחנו יודעים שזה למעלה מן המציאות. אבל מכיוון שנתת אותה על הר סיני, וביקשת מאיתנו לקיים אותה, זכינו עכשיו שאותה תורה שמימית תמצא למשכן גם בתוכנו, כדי שנתקדש, כדי שנגלה את רצונך, לא כדי להשפיל אותה, אלא כדי להשתמש בה לרומם את המציאות כולה. זה מה שאנחנו מבקשים. זו צריכה את הכוונה שם בברכה הזו, ברכת התורה. חז"ל כבר דאגו וניסחו לנו את הברכות באופן הזה, שבתוך הברכות כבר ימצאו משאלות ליבנו האמיתיות ביחס לתורה. וצריכים להבין שזה הכוונה של הברכה. אסור לחסר את הכוונה הזו. כי ברגע שיושבים ליד הסטנדר ולא נותנים אל הדעת את הדברים האלו, התורה נהפכת לזמירות. יכולה להפך לזמירות. לאיזה משהו נעים ונחמד. שפשף את הבטן, כמו אחרי איזה ג'אלה או פיצוחים ככה, כן, איזה יופי, איזה מנה טובה של סטייק, כן, שפשף את הבטן. ולהרגיש רק את עצמנו. התורה לא הצליחה להוציא אותנו מהמרחב הפרטי, כי זה הכל בשביל עצמנו. הכל בשביל עצמנו. צריך להיזהר מזה.
אתה יודע, שלא נמגש עם תורה. ותגיד את הפסוק, כן, והמים אשר מעל השמיים. אני שמענו מופרח, אבל יש מחקר מדעי שגילה שיש אסטרואידים של קרח, שיש שם המון המון מים. אז האמת זה תורה. או גילו את הגן של הכהנים. אדם, אין פתאום באדם... אז הם צודקים. אז הכהונה באמת עובדת... יש משהו בחיבור הזה
שמביא את האנושות לבן אדם, שבן אדם אומר... יפה, יפה. אתה אומר, נכון, בשביל לקרב רחוקים, מה שנקרא רחוקים מרחוקות, עם ישראל תמיד קרובים, אבל בשביל לקרב רחוקים, אני צריך לפעמים, מה שנקרא, להשתמש בטעמי תורה. דברים ששכל האנושי מבין, מתנסה בהם במדע, מכיר אותם, מזירות טבעיות מדעיות אחרות, נכון, אבל אני מציע שלפני שאני מביא לו, נגיד, או ניתן אופציה, או לפני שאני מביא לו דוגמה מדעית, להגיד לו שהתורה היא מעל, לא, יכול להיות שלא. אז אם זה לא, אני לא יודע מי אני מדבר, תלוי מי הבן אדם, לא משנה. יכול שזה אדם כזה שאני אוכל להגיד לו את זה, דע לך, התורה בעצם היא למעלה מכל מה שאתם תאיר, ולבושי המדע לא יטיבו ולא יצליחו לעולם להלביש בתוכם את חומת התורה השמימי. אחרי כל ההקדמה הזו, אני אגיד, עכשיו בוא תראה איך התורה, עם כל עליונותה, ברוב ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא, היא גם מתגלה בדברים המוכרים לנו. עכשיו אני אלמד אותו את זה. יש כאלו שאני לא אגיד להם את זה לפני. כי עולם המושגים שלהם הוא בעצם קלו בתוך הטבע. אז אני אתחיל דווקא מהדוגמה הטבעית. אחרי שאני רואה אותו מתרגש ומתפעל, וואו, אני אנצל את ההזדמנות כדי להחזיר את התורה לשורשה ולהגיד שהיא הרבה... מה שנקרא, איבדו? איבדו? כן, כן. מה שנקרא, הנלק סיל כאיוולתו. זאת אומרת, האיוולת שלו יוצרת תנאי שהוא לא יקבל דברי תורה אלא אם כן זה יוכח במדע. אז אני אענה לו כאיוולתו, אבל משם אני אוציא אותו למקום אחר.
יש פיזיקה, כימיה, תורה וביולוגיה.
רגע. משהו כזה, משהו כזה. כן. יש איזה שאלות לזה? כן. אז בואו נראה בהמשך. אז אמרנו, אלא להזכירה, אבל נקרא זה עוד פעם מהתחלה, כך נזכה להרבה הרבה חזרות. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול, כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם, ולא מסתפקים בהם כלל. זה לא ידיעה, תראו מה שהוא אומר, יודעים ולא מסתפקים. כן, תמיד, סתם תשאלו עצמכם, מה פירוש המילה מסתפקים פה? אני אשאל אתכם. יודעים ולא מסתפקים. מה פירוש יודעים ולא מסתפקים? בעיקר בשים לב אל המילה לא מסתפקים. מה הכוונה? ולא מסתפקים. מה פירוש ולא מסתפקים? יודעים ולא מסתפקים? לא, סליחה, סליחה. כן? מה אתה אומר? לא הבנתי. אז מה זה לא מסתפקים? אין להם ספק?
לא מרוצים.
אתה אומר לא מרוצים. מישהו יש לו פירוש אחר? ולא מסתפקים? מה אתה אומר? אתה אומר שאין להם ספק בדבר. אתה אומר, אין להם סיפוק, יודעים ולא מסתפקים. מה? לא מסתפקים. לא מטילים ספק. לא מסתפקים. יודעים ולא מסתפקים. שמענו פה שתי פירושים. גל, אתה אומר, לא
מסתפקים.
אני רוצה להסביר גם למה אני חושב ככה. כן, בדיוק. איזה גרסה יש לך שם, אגב? מה כתוב אצלך? אותה מילים בדיוק?
זה
המנוקד. יש הרבה מהדורות של זה השירים.
כן. בסך הכל לא בא לחדש לשום דבר, לשום אחד שום דבר. מה שהוא בא להגיד זה שאנשים שהם יודעים את זה, אבל הם לא מסופקים, בגלל שיש הבדל בין לדעת את הדרך לבין ללכת על הדרך.
אז רגע, רגע, רגע. טוב, אז קודם כל אתה מפרש, לא מסתפקים, שאין להם סיפוק בדבר. הם יודעים, ולמרות שהם יודעים, לא מסתפקים. הם יודעים את המושגים של המוסר, הם יודעים מה זה חכמים, בטבע שלהם, אבל לא מסתפקים במה שהם יודעים. ככה אתה רוצה להגיד? פחות יותר. ואתה אומר, יודעים ואיזה סוג של ידיעה שאין עם הספק. עוד פירוש. שתי פירושים, שמתם לב. אנחנו צריך להכריע בין השניים. אולי נוכל לקחת את שניהם בכלל, עשה שלום, עשה שלום עם רומא, עשה שלום עליהם. בשרת השם, מישהו, יש עוד איזה כיוון? מסתפקים? האמת היא שלא מצאתי מעבר לשתי הפירושים האלו, פירוש נוסף. כן? כן, דרך כלל ננסה להתייחס. שאלה שיש פה. זה שתי הפירושים בדרך כלל שנוהגים לפרש. יודעים ולא מסתפקים, כלומר, יודעים ואין להם ספק כלל ביחס לידיעה. במילים אחרות, אני מרגיש בקרבי מידת רחמים. טבעית. ומתוך ההרגשה הזו אני גם יודע בשכל מה זה רחמים. שאלו אותי מה זה רחמים, שכלי יהגה את מה שנפשי מרגישה. בדרך כלל. כל אחד לפי שכלו. ואז אני אכתוב ספר על מידת הרחמים. כן, לפי מה שאני מרגיש. יפה. יודעים ולא מסתפקים. ידיעה שאין לי מה ספק. למה? זו ידיעה שמציפה את הנפש בהרגשה עירה וחזקה של מידת הרחמים. לפי דבריך באמת, כן, לפי דבריך, הכוונה היא לבוא ולומר פה שהמעמד הטבעי של המוסר הוא כל כך חזק שהוא לא כשאר ידיעות. יש הרבה דברים שאנחנו יודעים. אתה יודע שצריך ללמוד תורה, אתה יודע שצריך למסור את הנפש לתורה. הרבה אנשים יודעים שצריכים לאהוב את נשותיהם. אנחנו יודעים שצריכים לאהוב את הזולת. אנחנו יודעים את זה. אנחנו אפילו דורשים דרשות על זה. ודאי, כמה וכמה מאיתנו כבר זכו לדרוש דרשות על אהבת הזולת בלילות שבת, בבית המשפחה, לפני חברים, שבע ברכות. אנחנו יודעים הרבה דברים, אבל לא מספיק לדעת. השאלה איפה הלב נמצא. מה אנחנו שומעים לגבי ערכי המוסר הטבעי, שיש בו גם ידיעה ואין ספק בלב. כלומר, זה מציף את הנפש בחוויה ממש קיומית. זה הכוונה. זה לא פירוש החגל. זה הפירוש... מי? מאיר. זה הפירוש של מאיר, זה לא הפירוש שלך. תראה, אנחנו נחשוב על הפירוש שלך, נראה איך אפשר לעשות שלום בין שני הפירושים. אבל לפי הפירוש שלו, פירוש הדבר זה באמת, זה קו ממשיך של מה שהתחילה אומרך להגיד. אני מדבר פה, חיברתי חיבור על דבר הידוע לאדם, ומפורסם פרסום גדול. יודעים ולא מסתפקים. כל זה נועד כדי לשים את הרושם, להגביר את הרושם שהמוסר הטבעי הוא חזק מאוד. יש לו קרקע טבעית מוצקה, יש לו הד נפשי חזק מאוד מאוד. זה הכוונה בפשטות, זה הקו הממשיך את ההסברה שהתחלנו בה. אומר גל, יודעים ולא מסתפקים. גל, הפירוש שלך הוא פירוש עומק, זה פירוש עמוק מאוד. אני לא בטוח שבפשט הדברים הרמח"ל התכוון לזה, אבל ודאי, ודאי ששפתיו מדובבות בקבר עכשיו של הרמח"ל, והוא שמח שמחה גדולה על הפירוש שנגיד עכשיו. אתה אומר יודעים ולא מסתפקים. יודעים את המוסר הטבעי ולא מסתפקים בו. כלומר, גם האדם השכחן, גם האדם שניזון מהקרקע הטבעית, מה גורלו כל הימים? לחפש משהו גבוה מזה. למה? כי יש לו נשמה. יפה מאוד. אבל זה קצת עמוק. זאת אומרת, זה לא הפשט, אבל חייבים לדבר על זה. זה נפלא. מיוחד לאור מה שהזכרת. אגב, אף פעם לא פירשנו את זה ככה. כל השנים שאני זוכר את עצמי, נממד מציאת ישרים, הפירוש שלך מאיר, כן, קודם כל, אני שמח שהצלחתי לך להשתחרר מהפירוש שלי ולהסכים מה שאתה אומר. אתה יודע, זה לא פשוט. לפעמים שאתה מתרגל לפרש משהו בצורה אחת, פתאום בא איזה הערה כזו מהקהל, אולי נבין אחרת את המילה, ואתה לא פתוח כבר. אתה פשוט לא פתוח. והנה פתאום אנחנו פתוחים לזה. זה יפה. אז אני קודם כל שמח על זה, ריבונו של עולם, נתן לנו קצת פתיחות לקבל משהו חדש, אבל זה פשוט נפלא. כלומר, גם אנשים שהם שכחניים, אל תטעה. גם השכחן הגע יותר גדול, שרוצה ליצור רושם על עצמו ועל האחרים, שהוא כבר בטוח בדרכו הטבעית, ובעולמו הטבעית הוא כבר מוצא את הכל, ושולחן הטבע נותן לו את כל התפריטים. מה הוא צריך מוסר אחר? הכוח של המוסר הטבעי, הוא מנהיג אותו, הוא מנהל אותו, הוא יוצר יחסים בין אדם לחברו. מה אני צריך? אפילו הוא, לפי דבריך, לא מסתפק בזה. כי נשמתו לא נותנת לו מנוחה. ואם אנחנו נחקור ונתבונן מעבר למעטה של העושר המדומה שלו, אנחנו נגלה ספקות, אנחנו נגלה בקיאים, נגלה סדקים, חוסר סיפור, כי נשמתו לא תנוח עד שהעמידה הזו לא תשמש בקודש, עד שהיא לא תקבל את המשמעות העמוקה שלה. זה פירוש יפהפה, באמת יפה. סליחה שאני רק רוצה לכתוב את זה שנייה ברשותכם, אחרת אני אשכח, שכחן. רק אני אכתוב את זה בהערה קטנה. נכון. אז זה יאמר בשמך, גל. עד סוף כל הדורות, לפחות שאני למד. כן, אמר לי תלמיד. לא חשב, לא חשב. טוב, מי שרוצה להעיר משהו, שאפשר לראות את זה כסגור את העניין הזה. אז בואו נמשיך מעט קדימה. נראה שאנחנו צריכים, צריכים כבר לעצור פה. חשבתי שזה היה צפצוף של השעון שלי, שלי הוא מהר בשבע דקות. כיוונתי זה לשבע דקות, כדי שאני אוכל להגיע למכשיר הרדיו מכל מקום שאני נמצא בו לשמוע את החדשות. זה היה לפני שנה ויותר. אבל מאז כבר אין לי זמן לשמוע חדשות. אז נשאר לי ממהר של שבע דקות. אבל זה מישהו אחר צלצל כנראה. אז זה הסימן שנגמר השיעור. בכל אופן, אני רוצה לקרוא פעם אחרונה, עד הנקודה שלה הגענו, כך יהיה לנו שינון של ארבע פעמים. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי, ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם, להביא למעלת השכל, שזה זיכרון, לעומת שכחה, שזה מצב הטבע. אלא להזכירם את הידוע להם כבר. ממתי? מימי בראשית. הוא מפורסם אצלם פרסום הגדול מכוח הטבע. כי לא תמצא ברוב דבריי, רוב ולא הכל, צריך להבין את זה, אלא דברים שרוב בני האדם, שנבראו בצלם, יודעים אותם, ולא מסתפקים בהם כלל, כפי שני הפירושים. אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתתם גלוי על הכל, כך האלה מהם מצוי מאוד בשכחה רבה. ככל שידו של הטבע גוברת, כך השכל הוא פחות פעיל. כן? כפי פרסומם וכנגד מה שאמיתם גלוי על הכל, כך האלם מהם גדול יותר. ככל שהטבע הוא יותר דומיננטי, כך הפעולה השכלית היא יותר קשה. השכל נדחה הצידה יותר ולא מסוגל, כן, למתוח את הביקורת, להאיר את עיני הטבע, להעמיק בתוך הערכים הטבעיים. אנחנו נראה את זה פעם הבאה, בעזרת השם. וסליחה עם השואל, אולי פעם הבאה אפשר לשאול, עוד פעם נוכל לענות.